Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
שלום לכם, מאזינים יקרים. בסוף הפרק צפויה הודעה קצרה וחשובה. אז אל תלכו לשום מקום.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בשנת 1968 צולמה אחת התמונות המפורסמות ביותר בהיסטוריה האנושית. התמונה צולמה על ידי האסטרונאוט האמריקאי ויליאם אנדרס במהלך משימת אפולו 8. כאשר אפולו 8 הקיפה את הירח ב-24 בדצמבר, נלקחה תמונה פשוטה ומהירה של כדור הארץ כולו עולה מעל קו האופק האפרורי של הירח הישר לתוך החשיכה של היקום. התמונה הזו, הנקראת זריחת ארץ, הייתה לתמונה הראשונה אי פעם בצולם כדור הארץ בשלמותו מהחלל. הניגודיות בין הכחול, הלבן והירוק שבוהקים מפני שטחו לריקנות המוחלטת והשחורה של כל מה שהקיף אותו, הייתה מהפנטת ומפחידה בו זמנית. מאוחר יותר, אנדרס יענה ברעיון על התמונה כי עשינו את כל הדרך הארוכה הזאת על מנת לחקור את הירח, אבל הדבר הכי מהותי וחשוב הוא שגילינו את כדור הארץ. פואטי משהו. תמונת הארת'רייז ממש הקטה גלים בעולם, ולאחר שנתיים, ב-22 באפריל 1970, 20 מיליון איש בארצות הברית ציינו לראשונה את יום החג האזרחי הגדול ביותר עד היום שמצוין ברחבי העולם, יום כדור הארץ. מאוחר יותר, התמונה הזאת גם תיבחר במקום השמיני במצעד התמונות המשפיעות ביותר בהיסטוריה של מגזין טיים. ומאז ועד היום, יום כדור הארץ הפך להיות מעין יום מיוחד בו האנושות כולה מעלה את המודעות לאיכות הסביבה. ב-2009 הוחלט באום שבתאריך ה-22 באפריל יחול יום כדור הארץ המציין מודעות להגנה על הסביבה ושמירה על הכדור. הבעיה היא שלמעט היום הזה שבו כל מנהיגי העולם ומיטב הפוליטיקאים מקפידים להציג לכולנו ברשתות עד כמה שאכפת להם מהסביבה על ידי זה שהם מצטלמים ליד מחזורית או משהו, מצבה של אותה גולה כחולה בים הריק והשחור של היקום רק מחמיר. אבל סגירת מעגלים זה דבר מאוד יפה, ויכול מאוד להיות שדווקא במקום שבו צולם לראשונה כדור הארץ במלוא תפארתו, המקום שדרבן אותנו להבין עד כמה חשוב לשמור על כדור הארץ, דווקא מהחלל הולכת לבוא הישועה. אתם מאזינים לעושים חלל, פודקאסט על חלל, על קדמה ועל הסקרנות האנושית. והיום נדבר על איך החלל הולך לסייע במלחמה כנגד ההתחממות הגלובלית. ואיך טכנולוגיית חלל הולכת לעזור לנו לשמור על הסביבה. אנחנו מיד מתחילים. הלוויין נימבוס 4 הינו לוויין מטאורולוגי ששוגר בשנת 1970 על ידי נאסה כחלק מתוכנית רחבה הנקראת תוכנית נימבוס למטאורולוגיה. מטרתם של הלוויינים האלו הייתה לחקור את האטמוספירה ואת מזג האוויר של כדור הארץ. כאמור, אנחנו מדברים על שנת 1970 בערך, סופו של מרוץ החלל, ככה שכל עולם הלוויינים בדיוק התחיל לתפוס תאוצה אמיתית. משימתו של נימבוס 4 הייתה לבחון ולחקור כל מיני סנסורים מטאורולוגיים שמטרתם הייתה לחזות את מזג האוויר. הוא הקיף את כדור הארץ במסלול פולארי, הכוונה היא שהוא חולף על פני הקוטב הצפוני והדרומי בכל הקפה. וכל הקפה שכזאת לקחה לו בערך כשעה וחצי. אבל נימבוס 4 גילה משהו הרבה יותר רציני. על הנימבוס היה סנסור שנקרא BUV, שזה ראשי תיבות של Backscatter Ultraviolet Experiment. מטרתו הייתה למדוד את כמויות האוזון באטמוספירה. רק נגיד מילה על אוזון. אוזון הוא בגדול מולקולה מורכבת משלושה אטומים של חמצן. והוא גז מאוד רעיל שיכול לגרום לכם להיחנק ולמות. אבל באטמוספירה של כדור הארץ יש לאוזון תפקיד חשוב ביותר. האוזון יוצר את שכבת האוזון המוכרת, והשכבה הזו מסננת את הקרינה האולטרסגולה של השמש, ובכך שומרת על קיום חיים תקין לכל האורגניזמים החיים בכדור הארץ. בחזרה לנימבוס. הנימבוס 4 החל לאגור מידע בנוגע לכמויות האוזון שנמצאות בכתבים. ואחד הממצאים החשובים שלו היה ששכבת האוזון הולכת ומדלדלת, או כמו שכולם מכירים את זה, נוצר החור באוזון. לאחר קבלת המידע כאן בכדור הארץ, הבינו שהסיבה המרכזית לפגיעה באוזון נובעת מהפרשה של חומרים כימיים, כמו תרכובות של כלור, פלור ופחמן, או תרכובות של מימן, פחמן וברום, אל האטמוספירה. שם אותם החומרים פוגשים את קרניה של השמש. ותחת הקרינה החזקה של האור האולטרה סגול, החומרים האלו מתפרקים ומשחררים אטום בודד של כלורוברום. ואותו אטום נצמד למולקולת האוזון, המורכבת כאמור משלושה אטומי חמצן, ומפרקת אותה. וכך הולכת ומדלדלת שכבת האוזון. אגב, החורים האלו נוצרים בעיקר בכתבים, וזאת משום שמרבית הקרינה מגיעה לשם בעקבות השדה המגנטי של כדור הארץ. תשמעו את הפרק על למה כל הזמן אומרים שהשמש תשמיד אותנו, אם אתם רוצים להעמיק בזה. בכל מקרה, המידע שהביא איתו הנימבוס 4 לכדור הארץ, התניע כדור שלג של ממש בהתמודדות כנגד החור באוזון. ובעקבות הממצאים, ב-16 בספטמבר 1987, נחתמה האמנה הגלובלית הראשונה בהיסטוריה המתייחסת לאיכות הסביבה. אמנת מונטריאול, שאסרה על השימוש בכימיקלים הפוגעים באוזון. גם ישראל חתמה על האמנה הזו. ומאז ועד היום, השימוש בגזים שכאלו כמעט נעלם מהעולם, ובאוקטובר 2019, החור באוזון המפורסם קטן לרמה הנמוכה ביותר שנצפתה מאז 1987. החור באוזון הוא דוגמה קלאסית לאיך החלל יכול לעזור לנו, בני האנוש, להתמודד עם בעיות סביבה. שימו לב שאין שום דבר אקטיבי שנעשה על ידי הלוויין בחלל כדי להתמודד עם הסיטואציה. הדבר היחידי שהנימבוס עשה הוא פשוט להעביר לנו מידע. הוא אפשר לנו לראות את התמונה הגדולה, להבין את המצב טוב יותר על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות. ולכן הדבר הראשון שנתמקד בו הוא מידע. והמונח התמונה הגדולה הוא לא רק מטאפורה כאן. על מנת להבין תהליכים סביבתיים המשפיעים על כלל כדור הארץ, צריך באמת תמונה גדולה, כזאת שמכסה את כל כדור הארץ. ואת זה הלוויינים עושים פשוט מצוין, בדרך שבני האנוש לא יכולים לבצע על פני כדור הארץ. ג'ק קייל, סגן מנהל במחלקת המחקר בנאסה, מתאר זאת כך. זה מאוד קשה עד בלתי אפשרי לדעת מה קורה באזורים המרוחקים, במרכז האוקיינוס או בקצוות הכתבים, או במרכזי היערות הטרופיים. אבל טכנולוגיה לוויינית שפותחה בנאסה ובסוכנויות חלל אחרות שינתה את המצב הזה. נאסה עצמה מפעילה תוכנית הנקראת EOS, Earth Observing System. מדובר על 16 לוויני תצפית ומדידה של נאסה שמקיפים את כדור הארץ. רובם במסלולים פולאריים. דרכם מצליחים בסוכנות החלל לנטר כל נקודה רלוונטית ולקבל מידע זמין ונגיש. ולא רק נאסה עושה זאת, לאירופאים יש תוכנית הנקראת תוכנית קופרניקוס לניטור ובקרת אקלים בכדור הארץ, וגם לסוכנות החלל היפנית, הרוסית, האודית, האיטלקית, ואפילו לסוכנית החלל הניגרית קיים לוויין מטאורולוגיה לבקרת אקלים. סך הכל, היום מקיפים את כדור הארץ מעל ל-150 לוויני תצפית בקרה וניטור שמטרתם להעביר מידע על מצב האקלים בכדור הארץ. אנחנו יכולים לראות את הדרך בה אנחנו, בני האדם, משנים את פני כדור הארץ, אומר קייל. אנחנו יכולים לראות דברים כמו השינוי במסות הקרח, בטמפרטורות האוקיינוסים או בגזי החממה. אנחנו פיזית רואים ויודעים מה אנחנו עושים, הוא מוסיף. אז איך באמת הלוויינים האלו מצליחים לבצע פעולות ניטור כמו לדעת את מסת הקרחונים או השינוי בגובה פני הים מגובה קוריו?
היי, כאן אגם קדם לוי מעושים רפואה. את מחלת הפסוריאזיס כולנו מכירים, אבל המנגנון הביולוגי שמאחוריה עדיין אפוף במסתורין. בשנים האחרונות, דור חדש של תרופות משנה את גישת הטיפול במחלה ומציע לחולים אפשרות שבעבר נראתה דמיונית, להשאיר מאחוריהם את תסמיני המחלה ואת תחושת הבושה. אני מזמין אתכם להאזין לפרק מיוחד שלנו בחסות נאופארם, שחוקר את חידת הפסוריאזיס ומדבר על המרוץ לפיתוח טיפולים חדשים למחלה. כדי לשמוע עוד סיפורים מותחים על הנגיפים המתוחכמים, המחלות המסתוריות, החוקרים המבריקים וכל מה שביניהם, מוזמנים להצטרף אלינו בעושים רפואה. למידע נוסף על מחלת הפסוריאזיס ושאלות לגבי אפשרויות הטיפול, פנו לרופא המטפל.
נתחיל ממסת הקרחונים. הכלי המרכזי למדידת שינוי מסה על כדור הארץ מתבצע שלא במפתיע על ידי כוח המשיכה. ועל מנת להבין זאת לעומק, נעמיק באחת המשימות הכי מעניינות שתרמו רבות להבנה שלנו בתחום. גרייס. גרייס הייתה משימה משותפת של נאסה ושל סוכנות החלל הגרמנית ה-DLR. בשנת 2002 שוגרו לחלל שני לבנים זהים שמטרתם הייתה למדוד אנומליות בשדה הגרביטציה של כדור הארץ. במילים אחרות, למדוד שינויים בכוח המשיכה. כידוע, שינויים בכוח הכבידה נובעים משינויים במסה, ולכן הרעיון היה כזה. הלוויינים הקיפו את כדור הארץ במסלול פולרי באותו הגובה, כאשר הם מסיימים 15 הקפות כל יום מסביב לכדור הארץ. המרחק הממוצע ביניהם עומד על 220 קילומטר, וכאן נמצא גם המפתח למדידה. מכיוון שהלוויינים מושפעים מכוח הכבידה של כדור הארץ, ומכיוון שכוח הכבידה משתנה בהתאם למסה, ישנה נקודות בו כוח הכבידה מעט חזק יותר. לדוגמה, אם פתאום באמצע אוקיינוס מופיעה יבשת קרח אדירה, באותה הנקודה כוח הכבידה יהיה מעט חזק יותר, והלוויינים ירגישו זאת. וכך, כאשר הלוויין הראשון מגיע לנקודה מסוימת, נגיד לאותה יבשת קרח אדירה, הוא חווה כבידה חזקה מהלוויין שטרם מגיע לאותה הנקודה. ואותה הכבידה תמשוך את הלוויין חזק יותר כלפי מרכז המסלול הסיבובי שלו, ובכך תשגר אותו במרכאות חזק יותר להמשך הסיבוב, ותאיץ בכך את הלוויין. וכך המרחק שבין שני הלוויינים יגדל. במילים אחרות, המרחק שבין שני הלוויינים משתנה בהתאם למסה שנמצאת על פני כדור הארץ באותה הנקודה שהלוויין נמצא מעליה. כן, זה טיפה מסובך. אבל מה שיקרה לאחר מכן, ברגע שהלוויין הראשון יחלוף מעל אותה הנקודה בה המסה גבוהה יותר, הוא יעט כי כוח המשיכה יקטן, והלוויין העוקב שכרגע מגיע לנקודה בה המסה גבוהה יותר, יעיץ והמרחק בין שני הלוויינים יקטן שוב. והניסוי הזה מתבצע 15 פעמים ביום, במשך מספר שנים, מעל נקודה מסוימת בקרחון מסוים, לדוגמה בגרינלנד. וההבדלים האלה שבמרחקים, שנמדדים אגב ביחידות מידה של 10 בחזקת מינוס 6, שתבינו עד כמה הם מינורים, הם אלו שמסייעים למדענים לבדוק האם מסה השתנתה בקרחון מסוים, האם המסה שלו ירדה. וכך, במשך 16 שנים, פעלה משימת גרייס עד אוקטובר 2017, ובשל תרומתה הרבה היא חודשה ב-2018 וממשיכה ממש בימים אלו למדוד את מסות הקרחונים שלנו. והנתונים שהיא אספה במהלך 18 השנים האלו מאוד, אבל מאוד לא מעודדים. התוצאות של המשימה מגולמות במפה שאולי יצא לכם לראות, כזאת שמראה את כדור הארץ בצפעים. בין כחול בוהק לאדום בוהק, כאשר כחול בוהק אלו מקומות שהמסה בהם עלתה, ועוד שמקומות באדום בוהק אלו מקומות בהם המסה ירדה. אגב, המפה הזאת היא מאוד דינמית והיא משתנה תמידית גם בהתאם לעונה, אבל עדיין ניתן לזהות ממנה מגמות. לדוגמה, בגרינלנד, בכל שנה מאז תחילת המדידות, הקרחונים שם איבדו כ-280 גיגטון של קרח. בכל שנה, כ-70 גיגטון של קרח נמס באנטרטיקה, וגם קרחונים רבים הנמצאים בהרים, נמצא כי הם בממוצע מאבדים כ-200 גיגטון בשנה. הממצאים האלו גם מובילים למסקנה ישירה לעליית פני האוקיינוסים, שכן בעזרת המידע שהביאה איתה משימת גרייס, נמצא שבין השנים 2002 ל-2017, פני הים עלו בכ-20 מילימטרים, ובזה כבר אין הרבה חן. ויש עוד דברים רבים של לוויינים שכאלו מצליחים לבדוק, כמו מעקב אחר כריתת יערות, זיהומים באוקיינוסים, עננות, גשם, וכמובן טמפרטורה. אבל למעט מידע שעובר דרך הלוויינים, יש דרכים נוספות, אקטיביות, שחלל מסייע במלחמה למען איכות הסביבה. תקשיבו לסיפור הבא. הלוויין אליוס הוא לוויין מטאורולוגי שנבנה על ידי חברת איירבוס למען סוכנות החלל האירופאית, ה-ESA. הוא שוגר ב-22 באוגוסט 2018, ומטרתו העילית היא לזהות דפוסי התנהגות של הרוח על פני כדור הארץ. למעשה, אליוס הוא הלוויין הראשון אי פעם שעבורו נוצר רכיב המסוגל לנטר את התנהגות הרוח על פני כדור הארץ. הרכיב הזה נקרא דופלר ווינד לידר, שלידר זה ראשי תיבות של מונחים פיזיקליים שקשורים לאפקט דופלר, ובכללי הרכיב הזה פועל בעזרת אפקט דופלר, שעליו לא נפרט כאן יותר מדי, אבל אתם מכירים את זה שאתם נוסעים בכביש ואז איזה נהג שלא יודע לנהוג צופר ללא הפסקה ועוקף אתכם במהירות? אז השינוי בצליל הזה שאתם שומעים במעבר של הרכב העוקף, זה בגדול אפקט דופלר. ואגב, משתמשים בו גם בלווני חיזוי, אבל בחזרה לענייננו. בעזרת אותו הרכיב של הלוויין, מצליח האליוס לייצר מודלים של תנועת הרוחות בכדור הארץ. ב-ESA הבינו שהמוצר שלהם יכול להיות מאוד יעיל ממש כאן על כדור הארץ, והם יצרו קשר עם חברה צרפתית בשם ליוספיר, שמפתחת טורבינות רוח לייצור חשמל. הקשר הזה, שנשמע כל כך הגיוני, הוביל לכך שבתעשיית ייצור החשמל, בעזרת טורבינות רוח, כמעט ואין דבר כזה שמקימים חוות טורבינות ללא שימוש באותו דופלר ווינד לידר, שיודע להכווין למקומות הנכונים ביותר. ובכך, פיתוח שנוצר במעבדה של ה-ESA עבר לשימוש תעשייתי רחב בעולם למטרות ייצור חשמל נקי ואקולוגי. ויש עוד המון דוגמאות. חשמל מיניאטורי למניעת דליפת גז, שתחילה פותח על מנת למדוד את רמת החמצן בסביבת רכב חללי עם הכניסה שלהם חזרה לחללית האם, משמש היום בתאי שריפה של חומרים מזהמים. בעזרת החיישן ניתן לוודא שאותם תאים עובדים בתנאים אופטימליים ובכך לחסוך עד כ-15% בצריכת הדלק שלהם. אפילו בעזרת לווני ה-GPS הצליחו מדענים להוציא תועלת עבור איכות הסביבה. אלכס אקרמן ואוסף שירי הם שני יזמים שפיתחו מערכת נהיגה ירוקה שבעזרת לווני GPS וסוג הרכב ממליצה לנהג מתי לבלום ומתי להאיץ, ובכך מצליחה לחסוך לו דלק. ג'רארד גוטלר, יזם אירופאי אחר, הקים את גלילאו אקו דרייב, המכוונת בעיקר למסעיות ורכבי סחורה. בעזרת לווני GPS ותוואי השטח, המערכת מעבירה לנהג מתי הוא יכול לחבות את מזוג האוויר או את מכולות הקירור והחימום שנמצאות במטען, בהתאם לגובה בו הוא נמצא. הרעיונות האלו ורעיונות אחרים יכולים לחסוך עד כ-20% מצריכת הדלק, זאת לפי ממוצע שניסויים שערכו החברות האלו. והחיסכון הזה מתורגם לחיסכון של 5 מיליון טונות של פליטת פחמן דו-חמצני לאטמוספירה. אבל אולי הכוח החזק ביותר של החלל, ואולי תפקידו העיקרי במלחמה למען איכות הסביבה, הוא השראה. כן, אני יודע, זה קצת קלישאתי, אבל תישארו איתי. היום תיירות חלל היא מצרך שנחשב של עשירים בלבד. אבל בעתיד, תיירות חלל יכולה להיות תמונת צריכת ארץ החדשה. תמיד שמראיינים אסטרונאוטים לאחר שהם חוזרים לכדור הארץ, הדבר הראשון או המרכזי שהם מתארים זה את המראה השביר והכמעט בלתי נתפס של כדור הארץ שלנו, מוקף מכל צדדיו בריק שחור ואז, מוגן רק על ידי שכבת גזים עדינה כשכזאת שאפילו לא כל כך מתבלטת בתוך כל הריק העצום הזה. רבים מהם טוענים שהמראה הזה טלטל אותם והתניע בהם רגש עצום וחזק של זיקה וקשר, של כבוד והערכה לסביבה ולטבע. תחשבו על הנוף הכי מופרע שאי פעם ראיתם בעולם, על נוף שהשאיר אתכם עם פה פעור, כזה שלקח זמן רב עד שהתאוששתם ממנו, או ששמתם אותו כשומר מסך בפלאפון שלכם. לי זה קרה נגיד ביער השחור בגרמניה. אני זוכר שבתור נער בטיול עם המשפחה, הגענו למקום שפשוט לא האמנתי שקיים מרוב שהוא יפה, או כמו שאימא שלי אוהבת להגיד, הטבע במלוא תפארתו. ולכן תתארו לכם שתיירות חלל תהפוך להיות משהו בשגרה, למשהו שאני ואתם יכולים לעשות יחד עם המשפחות, לקחת את כולם למסע בחלל. תחשבו על טיול בית ספר שעל מנת להעלות את המודעות לאיכות הסביבה, לוקח את התלמידים להקפה ככה מסביב לכדור הארץ. כן, זה נשמע קצת מופרך, אבל זה הקטע שזה לא באמת כל כך מופרך. עצם העובדה שהיום תיירות חלל היא משהו שניתן לעשות, משהו שמדברים עליו, הופך את המושג לישים יותר ויותר. תחשבו על הפעם האחרונה שמישהו דיבר איתכם על ההתחממות הגלובלית, על איכות הסביבה. לכמה ממכם הדבר הראשון שעלה לראש זה, אוי נו, זה נושא דיכאון, עדיף שלא נדבר על זה. מניח שלהרבה, לי אישית זה קרה לא מעט פעמים. וזה די הגיוני, כי היום הכלי המרכזי להעלאת המודעות הוא בעזרת הפחדות. סרטונים נוראים של גלים חזקים שמתנפצים על החוף, עצים שנקרטים ומלא פלסטיק בים. וכמובן שהכל חשוב, אפילו חשוב מאוד, אבל הדרך הזאת שמקובלת היום בשביל להעלות את המודעות היא מרתיעה, היא קצת מפחידה. עתיד בו הדבר היחידי שמובטח היא אפוקליפסה בלי שום פוטנציאל למשהו טוב יותר אל עתיד ורוד יותר, הוא לא עתיד, הוא תרחיש אימה. אנחנו בני אדם אוהבים תקווה, אוהבים השראה, וזאת הדרך הטובה ביותר לגרום לאנשים לבצע פעולות מסוימות. בדיוק כמו שקרה ב-1968, כאשר תמונה פשוטה גרמה לאומות העולם להכתיר יום בלוח השנה בו מתרכזים רק באיכות הסביבה בכדור הארץ. החלל יכול לגרום לשינוי לא רק טכנולוגי, אלא ממש לשינוי תודעתי, וזה שינוי חשוב ביותר. אנשים כמו ג'ף בזוס, אילון מאסק וטורי ברונו, מנכ"ל ULA, ששמו לעצמם מטרה לחשוף את החלל לאנושות, עובדים על כך בעודנו מדברים. ונכון, ברור שאכפת להם גם מהכיס של עצמם, אבל בתכלס זה לא כזה משנה. אנחנו נמצאים כבר די קרוב לנקודה סינגולרית. אנחנו כאנשים יחידים יכולים לעשות את הכי טוב שלנו על מנת לשמור על כוכב הלכת שלנו, אבל צריך את ההתגייסות של הביג גאנס על מנת ששינוי אמיתי יקרה. והחלל יכול להיות לו תפקיד מכריע בנושא הזה. ממקום של מעצב תודעה וכפסגת הטכנולוגיה והמחקר, שינוי אמיתי יכול להגיע רק, או אולי בעיקר, משם. עד כאן עושים חלל להיום. אני הייתי הראל קליינר, והפעם יש לי הודעה חשובה. הפרק הזה היה הפרק האחרון שלי כמנחה בפודקאסט עושים חלל. כן, כן. לאחרונה השתחררתי מהצבא ואני טס לי קצת לראות את העולם לפני שהוא יארס ככה. סתם. אבל רגע ברצינות. הפודקאסט הזה התחיל ככתיבה למגירה בזמן בידותי קורונה, והפך עם הזמן להיות פודקאסט החלל הנשמע ביותר בישראל ולבייבי האמיתי שלי. למדתי מהכתיבה שלו ומהעשייה שלו כל כך הרבה, ורציתי להגיד כמה תודות. דבר ראשון, אני מודה לרשת עושים היסטוריה, הרשת היקרה הזאת, שנתנה לי את ההזדמנות היקרה מפז להביא משהו משלי אליכם המאזינים היקרים. דני ורנה באמת מלאכים שהקימו את רשת הפודקאסטים המופלאה הזאת. לאורך הנדיר שלי, בן אור אברי, שלימד אותי המון ושעל אף שמיררתי לו קצת את החיים, אני מקווה שהוא עדיין אוהב אותי. והכי אבל הכי חשוב, לכם ולכן. לקהל המדהים של עושים חלל, תודה לכם. תודה שהכנסתם אותי לחיים שלכם, שהזנתם לי, בין אם זה בריצה, בבישול או בפקק. תודה על התמיכה, על הפרגון, התגובות והביקורות הבונות שלכם, שהייתי מקבל מדי יום ויום. בשבילי, עושים חלל, נועד על מנת שאוכל לפתוח לאנשים קצת את הראש, ולגרות את המחשבה, לחשוף אתכם ואתכן לאחד מהתחומים הכי מעניינים שיש בעולם שלנו. או יותר נכון להגיד, מחוץ לעולם שלנו. ואני מקווה שהצלחתי לעשות את זה. היה לי העונג והחלל כנראה תמיד יישאר שם, ככה שככל הנראה שעוד נתראה. אני הייתי הראל קליינר ואנחנו נתראה, מתישהו. עד כאן עושים חלל היום. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לבן אור אברי, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי, מנהלת הקהילות. אתם מוזמנים להזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון ייכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה. ואם אתם משתמשי אנדרואיד ייכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה. תוכלו להזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. אתם מוזמנים כמובן להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושימהיסטוריה.com וככה תוכלו להישאר מעודכנים בכל פעם שיצא פרק. אתם יכולים גם לפנות אליי דרך עמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלי. אם יש לכם רעיונות לפרקים חדשים או הערות על פרקים קיימים, אני אשמח לשמוע. וגם אם אתם סתם רוצים לדבר על חלל, תנסו אותי, מה יש לכם להפסיד? להתראות בפרק הבא. ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.